כל חי אונליין 93fm.co.il.
סובל בהזצת השבת מחום גבוה ומחולשה כללית, אך עם זאת בימים האחרונים חל שיפור במצבו. הציפור נקרא להמשיך להבות בתפילה לרפואת הרב הארון יהודה לייב בן גיטל פייגה בתוך שאר חולי ישראל. יושב ראש הבית היהודי, השר נפתלי בנט ושרת המשפטים איילת שקד, נפגשו אמש עם חברי מזכירות היישוב אופרה שבבנימין, לשם פונו מתיישבי עמונה. בהודעה שפרסמה מזכירות אופרה בתום הפגישה נאמר כי השרים בנט ושקד נחושים לאשר את חוק ההסדרה בכנסת עוד השבוע. בגץ צפוי לפרסם מחר את החלטתו האם לאפשר את דחיית ההחלטה לפנות 9 מבנים באופרה בשל קבלת עתירות שהוגשו נגדם בטענה כי הוקמו על קרקעות פרטיות של פלסטינים. הבחירות לראשות ההסתדרות. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' מהמחנה הציוני צפויה להודיע היום על התמודדותה על ראשות ההסתדרות. יחימוביץ' מעוניינת לשתף פעולה עם איתן כבל בסיעה שהקים בית חברתי, אלא שנציגי הסיעה חתמו על הסכם עם סיעת עוגן של היושב ראש ניסן קורן לרוץ ביחד כדי למנוע בחירות לראשות הארגון. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מעדכן כי ניתן להגיש מועמדות לראשות ההסתדרות עד מחר. משרד המשפטים האמריקני הגיש הלילה ערעור נגד צו הביניים שהוציא אמש שופט פדרלי בסיאטל, המשהה באופן זמני את הצו הנשיאותי של הנשיא טראמפ האוסר על כניסתם של אזרחים משבע מדינות לארצות הברית. הנשיא טראמפ מתח ביקורת על ההחלטה ואמר כי השופט פותח את ארצנו בפני טרוריסטים. בנוסף ממשיך הנשיא טראמפ בגישתו האקטיבית והורה על הטלת עיצומים נוספים על איראן כלפי מעורבותה של טהרן בפיתוח טילים בליסטיים ובתמיכה בארגוני טרור ובקבוצות חמושות אחרות במזרח התיכון. באיראן הגיבו לעיצומים החדשים. שר החוץ האיראני מוחמד ג'וואד זריף אמר איראן לא מתרגשת מהאיומים. שר ההגנה האמריקני ג'יימס מטיס מתח ביקורת על איראן ואמר כי היא נותנת החסות הגדולה ביותר לטרור ואסור לנו להתעלם מכך. ועדת השרים לחקיקה תדון היום בהצעת חוק המואזין המרוככת של חברי הכנסת מוטי יוגב ודוד ביטן. ההצעה מציעה לאסור שימוש במערכת כריזה בבית תפילה, כל בית תפילה כולל בית כנסת. 3 טיסות בחברת אל על לניו יורק, מוסקבה ולבוסטון בוטלו הלילה. בהנהלה מאשימים את הטייסים, ואילו ועד הטייסים טוען כי הטיסות כלל לא אוישו מלכתחילה. בסדרות מנחם בגין בירושלים נפצע בוקר קשה רוכב אופנוע כבן 25 לאחר התהפכות. כתבנו לענייני משטרה בנצי לזרוביץ' מוסר כי הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בעיר כשהוא מורדם ומונשם. התחזית לסיום, היום ומחר התחממות. עד כאן חדשות כל חי.
חי שמח להזמין את המאזינים לשבת של עונג והתעלות עם לומדי הדף היומי. בשבת הקרובה עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גרליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, פרשת בשלח, שבת שירה, חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בדץ העדה החרדית, תשתו בשבט, עונג שבת וזית מוצש בשידור חי בהשתתפות אמירן ואריק דביר. להזמנות מלון ציפורי בכפר חפץ חיים 08-859-3888 08-859-3888.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל מיאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
שאני אשלם ריבית? לא בא בחשבון. בחשבון פשוט הכי משתלם בבנק הדואר. פותחים חשבון בבנק הדואר ונהנים מכל הפלוסים שעושים טוב לחשבון הבנק שלכם. עמלות נמוכות במיוחד, ללא ריביות, פריסה ארצית רחבה, כרטיס חיוב לשליטה בהוצאות ועוד. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי הדואר, פיתחו חשבון ותהנו מתנאים משתלמים במיוחד. משהו חדש קורה בדואר ישראל.
באות רמי במבצע ענק, קולקציית 2017 בחצי המחיר, מ-1,000 ש"ח ועד $1,000.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
נו, איך הטעם?
טעים, לא?
אתם תברכו עליו.
שהחיינו, פריגת מתחדשת בטעמי הדרים נפלאים, מיקס הדרים ומיקס השקוליות, והטעם אתם תברכו עליו. פריגת, בטבע שלנו.
מועצת בתי העלמין היהודים בירושלים מזמינה את הציבור הרחב להילולת הרשש הקדוש שתתקיים עם ירצה השם ביום שני י' בשבט מהשעה 8 בבוקר ועד 5 בערב בהר הזיתים בירושלים. בהשתתפות רבנים, אדמו"רים, מקובלים, תלמידי חכמים ורבבות עמך בית ישראל שיעלו לפקוד את הציון, הכוונה והבטחה במקום. הילולת הרשש הקדוש.
הסעות חינם מ-8 בבוקר ועד 5 בערב בכל שעה עגולה מרחוב שמואל הנביא 79. לפרטים 0523-19-19-02.
לראשונה, הגרלת שלושה רכבים בכרטיס אחד, שלושה רכבים. מוסדות מורנו הרב חיים רבי מזמינים אתכם להשתתף בהגרלה הגדולה על שלושה רכבים, ובנוסף יוגרלו 1,000 שקלים חדשים מדי יום בסך כולל של 30,000 ש"ח. בהשתתפותך הנך שותף מלא לזיכוי הרבים של רבים מעמך בית ישראל. ההגרלה הראשונה על הרכב הראשון מבין השלושה ועל המזומן תיארך אם ירצה השם בהילולה המרכזית והמסורתית ביום שלישי י' בשבט תשע"ז, השביעי בפברואר 2017. פנה עוד היום למוקד הגרלה 1-700-770 1-700-770. ניתן לרכוש מכספי מעשר.
גם השנה זה מגיע ובגדול. הכנס הענק לנשים של המרכז הארצי לטהרת המשפחה. מיטב ההרצאות, פאנל ייחודי ותוכנית אומנותית מוזיקלית מפתיעה וחדשנית. כיבוד קל במקום. כולן תהיינה שם. יום רביעי, י' ב' בשבט, 8 בפברואר, בנייני האומה בירושלים. תחילת הכנס בשעה 9 בבוקר בדיוק. כרטיס באולם 60 שקלים וביציע 50 שקלים. הכניסה לנשים נשואות בלבד. לרכישת כרטיס כרטיסים חייגו כוכבית 30-46.
רוצים לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע? מכון נירנברג מציע מסגרת מהפכנית המשלבת שני קורסי תעודה, ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות. הצטרפו לקורס המקיף מסוגו באווירה אישית ומקצועית עם המרצים הטובים בארץ ובראשם הרב שמחה כהן. בואו לרכוש מקצוע מפרנס במכון נירנברג במסלולים נפרדים לנשים ולגברים בבני ברק ובירושלים. לפרטים ולהרשמה 1-700-555-71 1-700-555-714.
אשפר חוגגת 30 שנות כשרות, 30 שנה בכשרות המהודרת של בדץ נווה ציון בראשותו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן.
השם יעזור להם, לא תוצא שום תקלם תחת אדם, יוכלו ענבים ואשפר.
אשפר, 30 שנות כשרות ללא פשרות.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן משה גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, נבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
בשבת הקרובה, בעזרת השם, זה קורה. שבת של עונג והתעלות למאזיני כל חי. עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888. 08-859-3888.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
שלום,
שוב שלום, בוקר טוב לכם, צביקה גרוניך עורך אותנו, פיקה אותנו אל איבר, מוטי קופר טכנאי השידור, ואנחנו פונים לשרת המשפטים, איילת שקד, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. טוב, האמת שגם שרת המשפטים וגם חברת כנסת בכירה בבית היהודי, וזה אולי חיבור מושלם לנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו, וזה על חוק ההסדרה, אנחנו מבינים שהיועץ המשפטי נגד, ומצד שני אתם רוצים לחוקק חוק, אני שומע קולות של רצון לזכור עורך דין חיצוני שיגן על החוק הזה בבגץ ככל שיגיע אליו. נשמע לך הגיוני, שרת המשפטים?
כן, הכנסת היא ריבון. הכנסת יכולה בעצם לחוקק מה שהיא רוצה וחושבת לנכון. בסופו של דבר, היום החוקים נתונים לביקורת שיפוטית, ובסוף בית המשפט צריך להכריע האם החוק באמת התבטל או לא. וגם כשהיועץ המשפטי לא רוצה להגן על חוק, אז יש את היועץ המשפטי של הכנסת שיגן על החוק. וכן, זה מקרה קיצוני כזה, ואני מודה שזה מקרה קיצוני. גם היועץ המשפטי לממשלה הזה הוא יועץ משפטי מצוין, חשוב לי להגיד את זה. הוא מיישם את מדיניות הממשלה, זה באמת מקרה יוצא דופן, אבל במקרה כזה צריך באמת לקבל הגנה מעורך דין פרטי.
כן, כששאלתי אם זה נשמע לך הגיוני, התכוונתי גם לצד השני, האם מקומו של יועץ משפטי לממשלה באמת להיות במקום שבו הוא אומר, רבותיי, זו לא דעתי ולכן לא תעשו את זה?
לא, ולכן הוא לא אומר לא תעשו את זה, מכיוון שהוא באמת אין לו סמכות לכך. הכנסת יכולה לחוקק את מה שהיא רוצה. רק הוא אומר, אני לא אייצג אתכם בבגץ, במקרה כזה, אנחנו ניקח עורך דין אחר.
מה זה אני לא אייצג אתכם? בחוזה העבודה שלו כתוב, אתה תייצג רק כשבא לך? אני מנסה להבין כאילו איך עובד החיבור הזה, כי היום זה יועץ משפטי, מחר זה יהיה היועץ של שרת המשפטים במשרד שלך, יגיד, גברת, אם את עושה מהלך כזה וכזה, אני לא יגן עלייך, וזה יכול להתגלגל.
לא, אין דבר כזה. ליועץ משפטי יש מעמד בכל זאת מיוחד, זה לא כמו יועץ משפטי של משרד כזה או אחר. צריך לדעת שהיום היועץ המשפטי, על פי הפסיקה, הוא זה שמפרש את החוק, ובהחלטות מנהליות של הרשות המבצעת, הוא כן יכול להגיד אפילו לרשות המבצעת, תשמעי, המעשה שאת רוצה לעשות הוא לא חוקי, ולכן את לא יכולה לעשות אותו. שוב, היועץ המשפטי הזה לא נוטה לעשות את זה, הוא לא משתמש בסמכות.
כן, אבל כשאתה אומר, רבותיי, אני לא אגן עליכם בבגעת, זה לא אומר אני לא יכול. זה אומר, אני לא אעשה את זה. כי אתם עושים משהו בניגוד לדעתי. הרי ברור ש-90% מעורכי הדין מייצגים עולמות שלא בהכרח הם מסכימים איתם, חיים איתם, שלמים איתם. אחרת לא היה לנו עורכי דין לכל הרוצחים והאנשים שעשו עבירות קשות.
נכון, היועץ המשפטי במקרה הספציפי הזה טוען שהחוק הוא לא חוקתי, לדעתו לפי פרשנותו.
בסדר, אז לא חוקתי, תגיע לבגץ ותנסה להתמודד, לא הצלחת, זה כבר בעיה שלנו, אתה לא הסיפור כאן, אנחנו הסיפור.
יש פרשנים אחרים דרך אגב בדיוק, שאומרים שהחוק הוא חוקתי וניתן להגן עליו, והכנסת בוודאי לא תעצור שהיועץ המשפטי לא רוצה להגן על החוק, מה גם שהיועץ המשפטי של הכנסת כן יגן על החוק, והוא מחויב להגן על החוק. בואו נחכה ונראה איך זה יתגלגל.
הבנתי. טוב, אנחנו ככה מדברים על חוק ההסדרה, ואי אפשר שלא להתייחס לאמונה. עד כמה את ישנה בלילה רגועה ואומרת, הלכנו באמת ובתמים עם האנשים שבסופו של דבר פונו משם?
אנחנו עשינו כל מה שאפשר. הרשות המבצעת כרשות מבצעת הלכה הכי רחוק שהיא יכולה. עבדנו יד ביד עם תושבי המון על מתווה נכסי נפקדים של הישארות על ההר. גם הם וגם אנחנו ידענו שהמתווה הזה הוא פורט דרך מבחינה משפטית, ולכן יכול להיות שהוא לא יעבור בגץ. הוא דרך אגב נפסל בבגץ ברוב של 2-1. זאת אומרת שגם בבגץ היו שופטים שחשבו שהמתווה הזה הוא נכון וישים. לצערי בסופו של דבר זה לא הסתייע, אבל אני יכולה להגיד לך שאנחנו השקענו לילות כימים בסיפור הזה, ותושבי המונה יודעים את זה.
אבל זה לא היה ברור לך, לא היה ברור לכם מראש, אבל...
תן רגע לסיים, מה שצריך לעשות עכשיו זה להקים יישוב חדש כפי שהמדינה התחייבה, ולעשות את זה כמה שיותר מהר. הרבה מאוד שנים לא קם יישוב חדש ביהודה ושומרון, וזו הזדמנות גדולה.
אוקיי. השאלה אם היום, כשמסתכלת אחורה, את לא אומרת, מראש יצאנו לקרב שהיה אבוד, ניסינו, עשינו מה שאפשר בשביל לומר את האמירה, בשביל לזעוק את הצעקה, אבל התמונה הייתה ברורה לחלוטין.
לא, עצם זה דרך אגב שאני אומרת לך שהמתווה נפל 2-1, זה אומר שזה לא היה עבוד. אני חושבת שזה היה מתווה ישים, זה מה שתושבי עמונה רצו, והייתה חובה שלנו ללכת איתם, ופה דרך אגב היועץ המשפטי לממשלה הלך מאוד רחוק מבחינתו, כדי לייצג את עמדת הממשלה וליישם את מדיניותה, והגן בצורה טובה מאוד על המתווה הזה בגץ. וצר לי שבגץ לא קיבל אותו.
טוב, ברשותך עוד נושא אחד בקצרה. יש לנו נשיא חדש בארצות הברית, כולנו מרגישים אותו. קודם כל, מה דעתך על סוגיית ההגירה, על התנהלותו של האיש?
אני לא רוצה להתחיל למתוח לא ביקורת ולא לתת ציונים לנשיא ארצות הברית. אני מעריכה אותו מאוד שהוא מיישם את המדיניות שלו. הוא דיבר לפני הבחירות על דברים מסוימים, ואחרי הבחירות הוא פשוט קם ועושה אותם ולא משנה את אורו, ועל זה אני חושבת שהוא ראוי להערכה.
כן, ואם אנחנו מסתכלים על מה שרלוונטי אלינו, על הקשר לישראל, עד כמה את חושבת שישראל צריכה עכשיו, מה שנקרא, לעשות את כל מה שהיא לא הצליחה במהלך 8 השנים האחרונות, כי הנה הגיע מישהו שכן איתנו באותו נתיב?
אני חושבת שטראמפ הוא מאוד מאוד מעריך את מדינת ישראל, ומאוד מאוד, הסביבה שלו לפחות, מאוד מחוברת גם להתיישבות ביהודה ושומרון. רואים גם ההודעה שלו, בהודעה שהוציא הבית הלבן ביום שישי, כתוב שההתנחלויות אינן מכשול השלום, ושהמדיניות של ממשל טראמפ בעניין הזה טרם נקבעה, ושהוא מחכה לפגישה בין ראש הממשלה לבינו. זאת אומרת שאנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים, ולהגיד לו מה אנחנו עושים, ולא לחכות לתכתיבים מהממשל האמריקאי. זו הזדמנות היסטורית שלא תחזור עליה, ואני מקווה מאוד שראש הממשלה ינצל את זה.
טוב, זה לשנות קצת סדרי בראשית. היו גם כאלה שקיוו שממשלת ימין בראשות נתניהו לא תגיע למקום שפינו יישובים, אבל בסוף זה קרה. אני מודה לך על השיחה הזו, שרת המשפטים איילת שקד, תודה, שיהיה בוקר טוב ושבוע טוב. תודה רבה.
שבוע טוב.
תודה, בוקר טוב. זהו, סוגיית טראמפ מעסיקה אותנו בלי סוף, האמת. אנחנו יודעים שסוגיית המהגרים יצרה כאוס גדול, באמת, בארצות הברית. מצד אחד אנשים שמאוד אהבו את זה, אבל מצד שני אחרים שמאוד מאוד לא אהבו את זה. אז הייתה תובעת שם שפוטרה על ידי טראמפ, אבל מערכת המשפט שם עושה לו מה שנקרא חיים קשים. אנחנו רוצים כעת לפנות לאורן נערי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עורך חדשות החוץ באתר וואלה ניוז. אולי נפתח קודם כל עם הפופולריות של טראמפ. אני מבין שהוא נמצא בשפל שיכול להיות נשיא אמריקני, נכון?
לא, אולי יכול להיות עוד, אבל עוד לא היה נשיא אמריקני מאז שיש סקרים, שנכנס לתפקידו ברייטינג, בשיעורי אהדה כל כך נמוכים, 35%, זה כשאנחנו מדברים על נשיאים אחרים, ג'ורג' בוש, בן רייגן, אובמה, 60, 70, אפילו 80%, זה לא בהכרח דבר רע,
זה נכון למתי?
כי מכאן אפשר רק לעלות.
אבל משהו פה לא מסתדר, האמת שבכל מה שנוגע לסקרים וטראמפ, אתה יודע, הכל צריך להיות באמת בעם, בערבון מוגבל. אבל משהו כאן מוזר, מה אתה בעצם, מה אנחנו אומרים, מה הסקר אומר, שגם האנשים שתמכו בו בבחירות כבר חזרו בהם כל כך מהר, ורק 35% מהם עדיין נותרו תומכים בו?
לא, זה לא עניין של תמיכה באופן כללי, אלא זה עניין של שיעורי האהדה, והאם הוא עושה תפקידו כיאות.
כן, אבל באופן טבעי, מי שאם בחרת במועמד, אתה אוהד אותו.
חכה, אתה בחרת במועמד. בין הבחירה לבין יום כניסתו לתפקיד, עברו 3 חודשים. בשלושה חודשים האלה, מדי יום ביומו, הוא מצייץ את דעותיו בשורת נושאים שבעולם. נכנס לקטטות עם מחצית היקום, עושה שורת הצהרות, שאחר כך לעתים הוא נסוג מהן ולעתים לא, מתנהג, מה שנקרא באמריקנית, באופן בלתי נשיאותי. אז יכול להיות שגם חלק מאלה שתמכו בו, אמרו רגע אחד, לא לדבר הזה פיללתי,
אורן.
ויכול להיות שכולם משקרים וכולם טועים, כן?
אורן, מה? אני חושב שהנשיא, דווקא מאז שנבחר, מיתן את עצמו קצת. הרי שום דבר לא חדש, כמעט שום דבר ממה שהוא עשה לא חדש. הוא הרי אמר את כל הדברים הללו, ואמר דברים הרבה יותר גרועים, ובכל זאת תמכו בו. משהו כאן לא
מסתכל. אתה מכיר הרבה דוגמאות של נשיאים בהיסטוריה, שמתעוררים בשעת בוקר מוקדמת, כדי להתקוטט עם סטיריקנים. כדי לומר...
אל תגיד, יש בזה משהו נחמד, לא? שנשיא, כמו אחד האדם, בלי כל
הפסל. הנשיא לא אמור להיות אחד האדם. הנשיא, קודם כל, אתה יודע מה, בוא נלך להיסטוריה, נשיא, ואני לא לך צריך להזכיר את התנך ואת משל העתד, ולמה אנחנו רוצים להמליך עלינו מלכים משאול ועד היום. נשיא צריך להיות קצת מורם מעם. נשיא צריך לשקף את הטוב שבנו. נשיא אמריקני יש לו את האצבע על הכפתור הגרעיני שמשמיד את העולם. נשיא כזה, כל תזוזה שלו וכל ציוץ שלו בטוויטר, מעלה או מוריד מניות של חברות, והוא מתווה מדיניות, לא יכול להיות שהנשיא יהיה אחד האדם. אנחנו מצפים ממנו לקצת יותר, לא שישקף בדיוק את הציבור, בטח לא את החלק הבעייתי והמתלהם שבציבור, אלא שהוא יהיה ממלכתי. זה גם הדרישה שלנו, אגב, מנשיא בישראל וראש ממשלה בישראל.
אתה יודע מה אני מדמיין עכשיו? אני מדמיין את טראמפ, כשבאים לספר לו על הסקר הזה, הוא צוחק, אומר להם, אתם לא מתביישים, אתם מחלים את זמני. הרי הוכחתי לכל העולם כולו, שאני עושה בית ספר לכל הסקרים שטעו, אז מה אתם באים אליי עם השטויות האלה?
בדיוק במילים האלה, הוא אמר, זה אותם הסקרים שחזו שאני לא אבחר לעולם. מאוד יכול להיות.
כן.
אני מסכים איתך. הדברים, הסקרים האלה, אכן סקרים בעייתיים, ושוב אני אומר, זה לא בהכרח דבר רע, הוא הנשיא, הוא נבחר, הוא עכשיו נמצא שמה, הוא מתחיל את המדיניות שלו, ועל זה, ורק על זה, הוא יימדד מעכשיו האילך, על טוב. המינויים שלו, על האנשים שלו, וכן גם על ההצהרות שלו.
טוב, בוא נדבר על סוגיית המאגרים. אז בהתחלה זה התחיל כרעש גדול, עם הכרזה ברורה, תוך אני חושב 24-48 שעות הממשל הוציא נוסח מה שנקרא מעודן יותר, שאם ביקרת הרבה במדינות הללו, סביר להניח שרשויות ההגירה יהיו הרבה שאלות אליך. הייתה תובעת כללי שהתנגדה ופוטרה מתפקידה. אני מבין שבית משפט, מה שנקרא, מה הוא עשה? הוציא צו שמבטל את הצו של הנשיא? מה הגדרה בדיוק שהייתה שם?
אוקיי, שופט פדרלי, כי רק שופט פדרלי יכול לעשות את זה, הוציא צו המעכב את ההחלטה בטענה שהיא מתנגדת לחוקה. עכשיו, אני מעז לנחש שבין המאזינים שלנו יש רבים מאוד, בוודאי אחרי פרשת עמונה, שהאהדה האינסטינקטיבית שלהם, שלא לומר המוחלטת שלהם, תהיה למדינאי קובע המדיניות ולא לבית המשפט השמאלני שמעכב את הצו שנועד להגן על אזרחי ארצות הברית. בוא אני אומר לך, לצורך העניין, מכיוון שאני פה בתפקיד איפכה מסתברא בין השאר, נניח שטראמפ מוציא מחר צו האוסר כניסה של יהודים לארצות הברית. אנחנו די נשמח אם יהיה בית משפט פדרלי שיבוא ואומר, אדוני, זה בניגוד לחוקה להפלות על רקע דת. עכשיו לעצם העניין. טראמפ אומר חלק מלקחי 9-11, אני אוסר את כניסתם של אנשים משבע מדינות. נעזוב רגע את העניין שזה באמת נעשה בצורה מרושלת, ויש שם אנשים שנמצאים בארצות הברית שנים ולומדים לדוקטורט ויש להם רכוש. נעזוב את העניין הקטן, שברגע שאתה אוסר כניסתם של סורים, אסרת את כניסתם של היזידים האומללים למשל, וכל האחרים. איפה, אם אתה בא לאסור כניסה של מדינות חשודות בטרור, איפה ערב הסעודית? 15 מ-19 המחבלים ב-9-11. איפה מצרים? 4 מחבלים הנותרים. איפה לבנון עם חיזבאללה? אם אתה עושה את זה, תעשה את זה בצורה אחידה וסבירה. ברגע, איפה אפגניסטן, המטה של הטליבן ואל-קאידה? זאת אומרת, יש פה בעיה בעצם ההחלטה וההגדרה מאיזה מדינות כן ומאיזה מדינות לא, עוד לפני שדיברנו על באמת על השאלות החוקתיות הגדולות.
לא הבנתי, את הנימוקים הללו אתה אומר, אלה הדברים שבית המשפט אמר, שלכן מה שנקרא הוא מעכב.
לא, זה הנימוקים שאני אומר מבחינת ההיגיון, מה שבית המשפט אמר, זה לא חוקתי, נקודה.
אתה לא באמת, עם כל הכבוד אורן, לא אתה ולא אני באמת ישבנו בדיונים הקדחתנים, אני מניח שהיו דיונים עם טובי המומחים שניתחו את אירוע הטרור בעולם ואת קיני הטרור והגיעו להחלטה.
אז אתה יודע מה, אני מוכן להמר שלא היו דיונים קדחתניים, אלא שטראמפ רצה להראות ולהיראות כמי שנאבק בטרור האיסלאמי, כמו אחת מהבטחותיו, אגב, הבטחותיו המוצדקות לחלוטין, והוציאו איזה צו מהמגירה, אמרו לו, תשמע, הנה שבע המדינות האלה, והוא חתם עליהן, אני לא עד כדי כך בטוח שהוא יודע לסמן אותן על מפת העולם.
טוב,
העניין הוא ששוב, אתה יודע מה, בצו צריך להיות היגיון. מה שאני העליתי בפניך כעת, אני לא מתווכח על עצם הנחיצות להגבלות ולתחקירים כבדים, ואולי איסור כניסה ממדינות. אבל אם כבר, זה צריך להיות עם איזשהו היגיון פנימי ואיזושהי אחידות. אם אתה עושה אתניק פרופיילינג, סבבה, תעשה על הכל. לסמן 7 מדינות מ-50 מדינות האסלאם, בלי להכניס לשם את אפגניסטן וערב הסעודית, זה בעיניי, סליחה, מוזר. בית המשפט, השופט, אומר, אני מוציא צו שאוסר על כך בינתיים, זה לא צו מוחלט, מכיוון שזה סותר את החוקה. עכשיו, זה זכותו. בית המשפט, בית המשפט העליון בארצות הברית, מדינה שיש בה חוקה, תפקידו של בית המשפט לפרש את החוקה. ואם בחוקה יש שאסור להפלות אדם על רקע מוצא, דת, מגדר או מין, זו אפליה, נקודה.
טוב, אני מנסה להבין את הנקודה, אתה יודע, סליחה, אבל יותר צהובה בסיפור הזה, לאן זה יתגלגל. שופט פדרלי יכול להיות מפוטר על ידי הממשל? איך זה עובד בדיוק? הוא יכול לעשות את מה שעשה לטובת?
לא. השופט ממונה על ידי הממשל. אגב, בארצות הברית שופטים ממונים על ידי פוליטיקאים, ואז עוברים שימוע בסנאט, והסנאט מאשר את המינוי הזה, ואז הם מפרשים את החוקה. מרגע שהוא מונה, הנשיא איננו יכול לפטר אותו, והוא לכל, אגב, בבית המשפט העליון, לכל ימי חייו, לא עד גיל 70, וכך רות בדר גינצבורג, בת ה-94, שופטת בבית המשפט העליון.
בקיצור, היכולת של הנשיא להתמודד מול, עם הדבר הזה, זה רק באמצעות מה שנקרא, השמצות בתקשורת כפי שהוא עושה?
לא, באמצעות, מה שבעצם אומר לו השופט, לך הביתה, אדוני הנשיא, או הממשל האמריקני, תעשו שיעורי בית, ותוציאו צו שעומד בתיקון אחד עם החוקה. הם יכולים לעשות את זה והם יעשו את זה. הם יבואו ויאמרו, אנחנו לא מפלים אנשים משבע מדינות ספציפיות או אנשים ממדינות מוסלמיות, כי זה בניגוד לחוקה. אנחנו בודקים מחדש את אפשרות כניסתם למדינה של אנשים המהווים סיכון ביטחוני. זה בסדר, מי מהווה סיכון ביטחוני? על זה ההומלנד סקיוריטי ומשרד ההגנה ייתנו את דעתם.
אוקיי.
זה מותר.
טוב, מתי זה יקרה?
יקרה בקרוב, לא תהיה ברירה.
בינתיים, מה שנקרא, השערים נפתחו, נכון?
בינתיים השערים נפתחו, כן, גם לא צריך להגזים בעניין השערים נפתחו. זה לא גרמניה לפני שנה עם מיליון פליטים שמגיעים. אנחנו מדברים
כן,
על כמה
לא אלפי
בני אדם, שגם לגביהם ספציפית, אם יש סיכון ביטחוני, הם לא נכנסים.
כן, אני אומר שזה לא כל כך פשוט, משום ש... אני מניח שהאמירה הזו גם של בית המשפט תביא הרבה תביעות של אנשים שהיו בדרך או שרצו להגיע או תהליכים מהסוג הזה. טוב, אני מודה לכם עוד על השיחה הזו, אורי נהרי, תודה שיהיה בוקר טוב. בוקר טוב, להתראות. עכשיו פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית בין היתר גם, שלום, בוקר טוב אדוני.
בוקר טוב.
לא רק מומחה לארצות הברית אלא גם כן מומחה לתקשורת, ובשבילך אני רוצה לדבר איתך על התפר הזה. אנחנו רואים את הסקר שנותן אחוזים מאוד מאוד נמוכים, אחוזי אדם מאוד מאוד נמוכים לנשיא האמריקני. יכול להיות פרופסור גלבוע שאנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה שבהם פוליטיקאים מייצרים נתיב לציבור שלא באמצעות הצינורות הרגילים, מה שמייצר את הפערים הגדולים בסקרים, אם זה בתוצאות הבחירות ואולי גם כן באהדה האמיתית לנשיא כעת.
כן, תראה, אני עכשיו אתמול חזרתי משבוע של עבודה בפלורידה. הייתי שם בשלוש ערים, ואני התרשמתי מאוד מכך שארצות הברית מחולקת למעשה לשני מחנות. המחנה האחד זה אלה שתומכים בטראמפ, שלמעשה גרמו לכך שהוא ינצח בבחירות לנשיאות. והמחנה השני זה המחנה ההפוך. והמחנה שתומך בו מאוד מרוצה מהמהלכים שהוא עשה בשבועיים הראשונים לכהונתו. המחנה השני חושב שהוא הורס את אמריקה. אז זה לא בא לידי ביטוי בסקרים בינתיים, הוא התחיל בנקודה מאוד נמוכה יחסית לעבר, אבל לא בטוח שאלה שתומכים בו אומרים את מה שהם באמת חושבים, כי צריך להבין שאלה שתומכים בו הם רואים בתקשורת חלק מן הממסד, והרי הם יצאו נגד הממסד, וכבר ידוע שהם לא אמרו את האמת כאשר סוקרים ראיינו אותם. לכן אני חושב שהדבר הזה עדיין טעון.
לא, לא, אגב, אני לא מסכים במשפט שלך שהם לא אמרו את האמת. יכול להיות שפשוט שיטת הדגימה צריכה לעבור שינוי.
לא, אני לא חושב שיש בעיות בדגימה. יש, בהחלט יש ידוע ש... תראה, ידוע שני דברים. אחד, זה שהרבה מאוד ממצביעי טראמפ הם שונאי תקשורת. בייחוד, איזה תקשורת? תקשורת המיינסטרימית, הזרם המרכזי, שהמערכות שלהם יושבות במזרח ארצות הברית, במערב ארצות הברית, שזה המקומות הכי ליברליים בארצות הברית, אז הם רואים בהם חלק מן הממסד. דבר השני גם ידוע, שהם לא אומרים מה שהם באמת חושבים לסוקרים, כי ככה הם רוצים להניש את התקשורת. אתה צריך להבין את זה.
מעניין. אני חוזר לשאלתי הראשונה, פרופסור גלבוע, האם יכול להיות שאנחנו נמצאים בתקופה שהפוליטיקאים מצאו מסילות מסוג חדש לבוחרים שלהם, מה שמייצר חוסר איזון מוחלט ביכולת שלנו לגעת, לנתח, להבין את מה שבאמת קורה בעם?
אין ספק, שתראה, כל הזמן אמרו שאובמה הוא הנשיא הכי מובהק של העידן הדיגיטלי, אבל אין ספק שטראמפ כבר בשבועיים הראשונים, וגם לפני כן עבר אותו בהרבה, הוא...
תשמע, אמרת משהו מאוד חשוב עכשיו.
כן, הוא מגיב, טראמפ הוא מין טוויטר פרזידנט.
שנייה, סליחה שאני קוטע אותך, אתה בעצם אומר, אני מתלהב מהאמירה שלך פשוט, אתה אומר שבסוף בסוף בסוף אובמה סלל את דרכו של טראמפ באמצעות החיבור הגדול שלו לדיגיטל.
אני חושב שלא יודע מסל את דרכו, אבל אין ספק שהוא הניח את היסודות. עכשיו תראה, לדעתי טראמפ קצת מגזים בשימוש באמצעי הזה.
לשיטתך הוא מגזים, בינתיים הוא עשה בית ספר לכולנו, הוא היום נשיא ארצות הברית, מזכיר לך.
לא, בסדר, אין לי בעיה עם זה, אני אגיד לך איפה הוא מגזים. או איפה הבעיה שלו, הוא לא צריך על כל דבר להגיב. אני חושב שהוא עושה באמת שימוש מאוד מעניין בטוויטר במיוחד, אבל... אני אתן לך את הדוגמה האחרונה הזאת. הלך שופט, זה הסיפור האחרון עלו. שופט הלך ביום שישי בערב, שופט בסיאטל, אחד שקוראים לו בוגארט, והוא החליט להוציא צו נגד תנאי, צו על תנאי נגד ההחלטה של טראמפ לאסור הגירה שמוסמים בשבע
מדינות. כן, דיברנו על זה, כן.
כן, מה הוא כותב לו בחזרה? שופט לכאורה, so called judge, הוא אומר שההחלטה שלו אבסורדית. עכשיו תשמע, הוא יכול לעשות ביקורת על ההחלטה השיפוטית הזאת, ויש מה, אולי מה לבקר בה, אבל שאתה צריך לאשר מועמד שלך לבית המשפט העליון, שגם ככה הדמוקרטים מאיימים לא לאשר אותו רק בגלל, לא בגלל הכישורים שלו, בגלל סיבות אחרות, כנקמה על כך שהרפובליקנים לא אפשרו לאובמה למנות את האיש שלו, אז למעשה הוא יוצר לו בעיה. הנה, אז השימוש בזה הוא קצת בעייתי.
כן, מעניין. טוב, רק ימים יגידו, האמת שאין לנו מתי לבחון את זה, רק בעוד 4 שנים אני חושב.
לא, תשמע, זה לא ככה.
למה?
כי קודם כל, יש מילים ויש מעשים. ובינתיים אנחנו רואים מילים וקצת מעשים. כשנגיע לי יותר למעשים, אפשר, אני חושב תוך כמה חודשים אפשר לראות לאן טראמפ לוקח את ה...
תגיד לי, אבל יש לאמריקנים איזושהי אפשרות לעצור את הקטסטרופה הזאת, או כמו שאמר הפרשן הגרמני... רק, איך הוא אמר, רק מתנקש, או רק, לא זוכר את המשפט המדויק.
כן.
יש לאמריקנים מה לעשות, או 4 שנים הם צריכים לאכול את אותו מרק?
רק אם ימצא איזה משהו פלילי במעשיו, יגישו נגדו תהליך הדחה בקונגרס, מה שנראה כבלתי סביר לחלוטין.
למה בלתי סביר?
בגלל שבארצות הברית השיטה היא כזאת, שאם אתה רוצה להדיח נשיא מכהן, אז כל המערכת היא פוליטית, היא בתוך הקונגרס. בית הנבחרים מגיש תביעה, והסנאט הופך להיות בית משפט. אם הרפובליקנים שולטים בשני בתי הקונגרס, אז רק אם הוא יגרום לזה שהוא יאבד את המפלגה הרפובליקנית, ויגלו נגדו מעשים חמורים, אז אפשר יהיה ללכת על תהליך כזה. אחרת הוא ימשיך עד הסוף.
לא, אבל אני, סליחה שאני אומר לך, אינני מכיר טוב את הלך הרוח שם, אני מניח אבל... שהמקרה דנן לא כך יעזור, לא יעזור תמיד לטראמפ, הרי אם יביאו אותו להדחה, זה לא יהיה עניין פוליטי, זה יהיה עניין, אתה יודע, שאנשים יגידו, תקשיב, אי אפשר עם הטירוף הזה, ארצות הברית הולכת לאבדון, ואם יגיעו לנקודה הזאת, אז גם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים, רובם לפחות, יהיו תמימי דעה בעניין, כלומר זה לא יהיה...
אז יש לך חדשות בשבילך, אי אפשר להדיח נשיא על מדיניות, הקונגרס יכול להצביע נגדו, יכול לא לתת לו כסף, הוא יכול... הוא יכול להטיל וטו, ועצר שני שליש בשני בתי הקונגרס.
אז אי אפשר להדיח אותו?
על מדיניות אי אפשר להדיח אותו. אפשר להדיח אותו על פשעים. על פשעים.
הפשעים שהוא עשה בזמן כהונתו כנשיא או לפני כן?
בזמן שעשה בכהונתו כנשיא. זאת אומרת, פשעים שהם חמורים, כתוב, בחוקה כתוב, פשעים חמורים, שזה כולל בגידה, בגידה, תשמע, לקחת מדיניות ולהפוך אותה לעניין של בגידה, אז
זה קשה.
גם להשתגע, אולי אפשר לעשות את זה.
ואם זה, בלי לפרט יותר מדי כאן בכל חיי, אבל אם זה, נגיד, יביאו לו איזה דברים מהעבר, באמצעותם כן יהיה ניתן להדיח אותו?
תראה, ניסו את קלינטון, ניסו להדיח.
כן, אז אוקיי, ו...
זה המקרה שהיה בתקופת כהונתו, על זה, לא בדיוק על זה שהוא התעסק עם איזה...
כן, כן, אנחנו לא צריך להיכנס פנימה, אנחנו...
לא, אני אומר, על זה, הם ניסו להדיח אותו על זה שהוא שיקר. לא על עצם המעשה, על זה שהוא שיקר.
על השקר עצמו.
וגם זה, גם זה לא הסתדר. הסיכוי להדיח אותו הוא לא גדול.
טוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור איתן גלבוע, תודה, שיהיה בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
עוד מעט נתעדכן על מצבו של מרן הרב שטיימה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא. קול חי שמח להזמין את המאזינים לשבת של עומק והתעלות עם לומדי הדף היומי. בשבת הקרובה עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, פרשת בשלח, שבת שירה, חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בדץ העדה החרדית, תשתו בשבט, עונג שבת וזית מוצש בשידור חי בהשתתפות אמירן ואריק דביר. להזמנות, מלון ציפורי בכפר חפץ חיים, 08-859-3888, 08-859-3888. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
שחקים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסאות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101, 054-533-4101. 101.
שלום, כאן אפרת ליפפרוינד, עורכת מגזין בופה, מגזין האוכל הקשר המוביל היום בישראל. אני מזמינה אתכם לחגיגת מתכונים בלתי נשכחת.
בופה, המגזין הקולינרי מספר אחת בישראל. בופה, למעלה מ-60 מתכונים מנצחים. בואו ללמוד מהשפים הגדולים את סודות המטבח. רק 9.5 שקלים לחודש. למנויים 03-758-0060. 03-758-0060.
הרבה יותר אפשרויות.
לכל המאזינים, סליחה, לכל המאזינים היקרים, ערב שבת שלום.
בכל ערב שבת שומעים אנו את הרב חנוך גברד. מהיום נוכל ליהנות מהגיגיו גם בשבת. סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל, ועכשיו במבצע 22 כרכים על פי סדר התלמוד הבבלי, בשפה קולחת וברורה, חינוך, השקפה, מידות טובות ודרך ארץ, חובה בכל בית. להזמנות חייגו עכשיו 08-97-44-666, 08-97-44-666.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
הרבה יותר אפשרויות.
כאן דבי וולף.
בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
שחקים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101, 054-533-4101.
שמעתם את התשדיר של קורס פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, ואתם אנשים דיגיטליים שרוצים ללמוד לעשות את זה בדיגיטל? שימו לב, חדש, קורס פרסום ושיווק דיגיטלי בשלוחה החרדית של הבית ספר, כל מה שאתם צריכים לדעת על מנת להפוך לאנשי פרסום ושיווק בדיגיטל, להשתלב במשרדי פרסום, חברות, ארגונים, או ללמוד איך לקדם את העסק שלכם ברשת. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. יש להם הרבה יותר דלתות והרבה יותר אפשרויות.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה.
דלתות חמדיה.
בשבת הקרובה, בעזרת השם, זה קורה. שבת של עונג והתעלות למאזיני כל חי, עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט, במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888, 08-859-3888.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
ישראל כהן, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור לך ולמאזינים.
מה מצבו של הרב?
אז צריך לומר שוב, אתמול משעות מוצאי שבת, חום גופו עלה, גם הדלקת, הזיהום, מה שהרופאים מכנים חזר, ומצבו קצת פחות טוב. עדיין צריך לומר, לא להתאחס באיזה שמועות, אבל בכל אופן צריך להבין שמרן ראש הישיבה בישישותו המופלגת, גיל 104,
אני רוצה ברשותך רגע לצרף לצחה שלנו את פרופסור רביד מבית חולים עיני הישועה. שלום, בוקר טוב. פרופסור רביד, האם אתה איתנו? בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב. נשמח לקבל עדכון ישיר ממך על מצבו של הרב.
חלה איזושהי הידרדרות מסוימת, כי החום שב ועלה. יש זיהום כנראה התחדש, או שזה ממקור אחר ממה שהיה קודם. רק לזה מצבו יציב, ואני מקווה שנתגבר גם על הזיהום הזה. ונראה מה ילד יום.
כלומר, אנחנו לא יודעים במה מדובר, אנחנו רק יודעים שיש חום, והחום כנראה מעיד על זיהום.
אנחנו יודעים במה מדובר, אבל זה לא משנה, אין עניין להיכנס לפרטים עד כדי כך, אבל אנחנו כן יודעים, ואנחנו גם מטפלים בהתאם, ולכן אני מקווה שיהיה שיפור, אף על פי שכאמור בגילו של הרב צריך להיות מאוד זהיר בנבואות.
תשמע, זו פעם ראשונה שאני שומע אותך בחודש האחרון, ואתה נשמע מה שנקרא הכי פחות אופטימי ממה ששמענו קודם.
תראה, אני אף אחד לא אוהב את המצב הזה של אחרי שאתה משתלט על זיהום שמופיע משהו חדש. זה לא מבשר טובות מצד אחד. מצד שני, המצב יפיר ולחדם בסדר, כל שאר התפקודים בסדר, אז אנחנו מקווים שנתגבר.
טוב, שיעור בשור, משקף, אני שואל בצורה ברורה, האם אתה חושב, או, וואי, מפחיד אותי לשאול את זה, אבל האם משקפת סכנה לחייו של הרב?
תראה, השאלה הזאת מיותרת, כי באדם בן, בגילו של הרב, סכנה קיימת כל הזמן. גם כשאין חום וגם כשהכל גבעה יכול בסדר. אז לכן, שאלה תיאורטית. לא משמעותית. יש החמרה מסוימת, לא קטסטרופה, החמרה מסוימת לעומת מה שהיה. אנחנו מקווים שזה יהיה בשליטה. אני לא יכול להתנבא כרגע מה יהיה. נראה מחר.
אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור מוטי רביד. תודה.
יום טוב.
יום טוב. בשורות טובות. ישראל, זו פעם ראשונה שאני שומע את פרופסור רביד בטון הזה.
נכון, באמת פרופסור רבי תמיד היה הגורם המתון יותר, האופטימי, ההוא שמפסר טובות לעומת המקורבים שהיו יותר מודאגים. אבל מצד שני, מוטי, אולי נתנחם בדברים שהוא אומר, שגם בעבר היו כבר זיהומים, וברוך השם, בחסדי שמיים הרופאים התגברו. מה שבטוח זה שמה שהרופאים יודעים והמקורבים, שהתפילות, פשוט עושות ניסים. אנחנו זוכרים רק בשבוע שעבר גם דיברנו מצב לא פשוט, והנה במהלך הימים האחרונים שיפור גדול במצב. לפני ביום שישי האחרון, לפני שבת, ביקשו מה שנקרא שדרה רוחנית של ההנהגה של דגל התורה בירושלים, הגאון רב דוד כהן, הגאון רב מוטחה זרחי, רב יצחוק שיינר ורב מוישה יהודה שלזינגר, לקבל את השבת מוקדם יותר. זה דבר שמרן ראש הישיבה תמיד היה אומר ומעורר בדרשותיו שוב ושוב, ולכן לרפואתו ולבריאותו ביקשו מכלל הציבור, וכמובן שאנחנו מקווים שהדברים הללו ישפיעו על בריאותו השלמה של רבינו אהרון יהודה לבן גיטל פייגה לרפואה שלמה.
כן, תשמע, במידה מסוימת זה ממש לא טוב שבפעם הקודמת החבר'ה הכניסו את כולם להיסטריה, כי אתה יודע, אז כולם נכנסו למוד כזה, ונוצרה מין תחושה, טוב, מה אני אגיד לך, אני מבין גם מאחורי השידור שצריך הרבה, מה שנקרא, הרבה רחמי שמיים עכשיו.
כן. אין ספק, ולכן אנחנו מבקשים מהציבור שוב להתפלל ולקרוא שערי שמיים לרפואתו ולהחלמתו המלאה של מרן ראש הישיבה.
אני מודה לך, תודה ישראל, בשורות טובות שיהיו.
בוקר.
שבתאי בנדט, וואלה ניוז, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך, אדוני?
בסדר גמור, מתוששים מהמראות הלא פשוטים שהיו בשבוע שעבר, אני מניח לכל בן אדם שהיה או צפה בפינוי, היה פינוי קשה, בכל מובן אפשרי, מקווים כמה שפחות לראות אירועים כאלה, אבל
מה זה קשה? אני מנסה להבין. זה היה צפוי, אתה יודע, היה ברור לך שזה מה שיקרה, התמונה הייתה ברורה. רק נספר למאזינים, אתה עכשיו מדבר איתנו לא רק כחטב וואלה, אלא בנך השתתף, מה שנקרא, בתהליך ההתנגדות, ואני מניח שיהיה לך קשה לראות אותו עזוק ונלקח על ידי המשטרה בתהליך הפינוי.
הוא לא נעזק על ידי המשטרה. אני חייב לציין שהמשטרה באמת נהגה עד לבית הכנסת שהם חטפו באמת אלימות לא פשוטה. הם באמת נהגו בכפיפות של משי, זה היה מדהים לראות את זה לעומת פינויים קודמים שחוויתי.
נו, אז מה, אז על מה הסיפור?
הסיפור
קודם כל אני פעם ראשונה נתקל אתה אומר אולי יעזוק, אבל אתה בעצמך כתבת שהוא היה יעזוק, נכנסתי לכתבה בוואלה.
כן, הוא קשר את עצמו עם חבר כדי להקשות ולעכב אותי פעם על המחפנים.
אוקיי, אתה אומר עזוק מיוזמתו, כאילו לא
שהמשטרה עזקה אותו או דבר כזה.
טוב, זה
דבר ראשון. עכשיו אני אומר, בלי קשר אם היה צריך להיות פינוי, לא היה צריך להיות פינוי, אני חושב שכל בן אדם עם טיפה רגש מבין שסיטואציה כזאת שאנשים אחרי 20 שנה נאלצים לעזוב את ביתם, שוב, גם אם זה בצדק גמור, זה לא סיטואציה נעימה. אני אישית נוסף לי העניין הזה, שגם דאגתי לשני הילדים שהיו שם.
אבל אני, כאילו, תשמע, אני שומע אותך ואני אומר לעצמי, תגיד, שבתאי משחק איתנו משחק, הרי אתה ידעת שהבן שלך שם. ואתה ידעת שהוא יעזוק את עצמו עם חברים, אתה ידעת שבסופו של דבר הוא יפונה. אז מה דמיינת תמונות אחרות? כאילו, מה, ברור שזאת הסיטואציה, ואם לא היית רוצה שזה יקרה, תאמר לבן שלך, אדוני, אתה במשחק הזה לא לוקח חלק, זו זו צידה.
לא, 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 לא. אל תיכנס לפינה הצינית, כי אני לא הייתי ציני לשנייה.
אז אני מנסה להתרגש ממה שאתה מספר לי, אני לא מתרגש במיוחד, למה? כי אני קר, כי מה?
אוקיי, לא יודע, אין לי שמץ של מושג, אני רק מנסה להגיד, אני כבן אדם שגרתי שם, וחינכתי את הילדים שלי על ברכי הימין, במשך שנות ילדותם, למרות שאני עזבתי את הדרך הזאת, הם המשיכו באותה דרך. הפינוי כמו שהיה בהמונה, בגלל ההיקף שלו, לא היה כבר למעלה מ-11 שנה. זה פינוי שהוא לא קל, אני אישית לא הייתי בפינוי הראשון של המונה, אבל כן הייתי שנה
קודם בפינוי. אתה גרת בהמונה?
לא, לא, אנחנו גרנו במקום אחר, ברחלים, לא כל כך רחוק.
מה זה עזבת את הדרך? עזבת את ההתנחלויות? אתה גר...
כן, אני גר במרכז הארץ.
זהו, גמרנו מה, נטשת את האידיאולוגיה?
כן, אפשר להגיד.
וואלה, מה קרה?
מה שחשוב לי באמת להגיד, זה הדבר המאוד פשוט. אני חושב שגם כשיש מאבק, והוא מאבק צודק, בין אם אתה אוחז בדעות של ימין, בין אם אתה אוחז בדעות של שמאל, הסיטואציה עצמה, גם לראות אנשים שאתה לא מכיר,
אין ספק,
ודאי שאתה רואה את הילדים שלך, נמצאים בתוך השתערת רגשות, אז זה דבר שהוא לא פשוט ולא קל, ואני חושב שהמקום של כל בן אדם, זה לגלות איזשהו סוג לפחות של אמפתיה, הוא לא צריך לשנות את דעותיו, למציאות כזאת, ורק להערסך אני אגיד,
הילד בוגר,
שנייה, הילד בן 19.5, זה לא שאני יכול, שהוא בגיל שאתה אומר לו מה כן לעשות או מה לא לעשות.
אם היית יכול היית אומר לו אל תשתתף?
לא, כי אני מכבד את הדרך שלו, הוא לא עשה משהו שלא לגיטימי, מותר למחות.
מה זה עזבת את הדרך? הפכת להיות שמאלן?
יהיו כאלה שיגדירו את זה, בסדר, אין בעיה.
מה, באיזה גיל? זה הסיפור המעניין, באיזה גיל?
השינוי התחיל לפני משהו כמו 10 שנים.
מה, אחרי ההתנתקות?
זה יצא פחות או יותר אחרי ההתנתקות, התחילה ההתלבטות והתחילה הבירור, כן?
מה קרה? מה אמרת? אם ההתנתקות לא נמנעה, אז האידיאולוגיה כזו כנראה לא אמיתית?
לא, 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 זה התחיל להעלות אצלי שאלות מאוד מאוד מסוימות. האם אנחנו, בגלל שאנחנו מאמינים בדרך הזאת, יכולים לבוא ולהגיד כל מיני דברים כמו שאמרנו, כמו שחלקים אמרו מיד אחרי ההתנתקות ובמערכה שהלכה המדינה והרבה חבר'ה אמרו, וזה בסוף לא קרה. אנחנו נגיד, נאמר, לא נתגרש
לצה"ל. הייתי מאוד רוצה להמשיך איתך את השיחה, זה אפשרי אחרי 9?
אוקיי.
יאללה, סיימנו שהראשונה פרסומת חדשות, תנשו.
חי שמח להזמין את המאזינים לשבת של עונג והתעלות עם לומדי הדף היומי. בשבת הקרובה עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, פרשת בשלח, שבת שירה, חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בדץ העדה החרדית, תשתו בשבת, עונג שבת וזית מוצש בשידור חי בהשתתפות אמירן ואריק דביר. להזמנות מלון ציפורי בכפר חפץ חיים, 08-859-3888, 08-859-3888.
עכשיו באופטיקה הלפרין, עדשות מולטיפוקל פלוס מסגרות טומי, בוס ודיזל שבמבצע, ב-888 שקלים בלבד.
נהג, נהגת, מה זה נתץ אתם בוודאי יודעים, נתיב תחבורה ציבורית. אז אם אתם ברכב פרטי, אין לכם מה לחפש שם. זה מפריע לתחבורה הציבורית, וכעת זה גם מצולם. הכנס נשלח מיד, נתצת, שילמת. מפנים דרך לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה, mot.gov.il.
שלום, אני חגית מירושלים. פרצתי והצלחתי בכל תחומי החיים. אני ממליצה להתנסות.
גם את מוזמנת ליום הפתוח לנשים בלבד, בתאריך י"ב בשבט 8 בפברואר, בשעות הבוקר בירושלים. מתנה לכל משתתפת. להרשמה, התקשרי עכשיו 02-674-1666 או חפשי עוצמת הרכות בגוגל.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית,
עינית, רואים בעין מקצועית.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
נו, איך הטעם?
טעים, לא?
אתם תברכו עליו.
שהחיינו, פריגת מתחדשת בטעמי הדרים נפלאים. מיקס הדרים ומיקס השקוליות. והטעם, אתם תברכו עליו. פריגת, בטבע שלנו.
גם השנה זה מגיע ובגדול. הכנס הענק לנשים של המרכז הארצי לטהרת המשפחה. מיטב ההרצאות, פאנל ייחודי ותוכנית אומנותית מוזיקלית מפתיעה וחדשנית. כיבוד קל במקום. כולן תהיינה שם. יום רביעי, י"ב בשבט, 8 בפברואר, בנייני האומה בירושלים. תחילת הכנס בשעה 9 בבוקר בדיוק. כרטיס באולם 60 שקלים וביציע 50 שקלים. הכניסה לנשים נשואות בלבד. לרכישת כרטיסים חייגו כוכבית 30-46.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
תשלום עבור פתיחת תיק? תשלום עבור התייעצות רפואית? לא, לא הגזמתם בכלל. הרבה אנשים, חברות, גופים וארגונים מספרים לכם שישיגו לכם כסף, אבל לפני הכל הם לוקחים מכם כסף. לא בחברה המרכזית למימוש זכויות. בחברה המרכזית למימוש זכויות, קודם כל תקבלו את מה שמגיע לכם. התקשרו כוכבית 5700, כוכבית 5700. לזכויות שלכם יש כתובת מנצחת. השירות אינו משפטי.
שלום לכם מאזינים יקרים. מתוך הספר ותן חלקנו, ספר לימוד יומי לפי תוכנית חודשית לכל יהודי בכל עת וזמן. משנה מפורשת, הלכה וקטע מדברי הגמרא חז"ל שאקטואלי תמיד לתקופה, לשבוע, ליום, והכל בחמש דקות. שבלימוד הזה אנחנו מתאחדים עם אלפים רבים מכל גווני הקשת, שזה עצמו מביא סגולה וברכה גדולה. והשבוע נלמד קטע מתוך הגמרא, מתוך הספר ותן חלקנו, שמתאים לשבוע זה, פרשת בשלח, שבוע סגולת הפרנסה, שפע הפרנסה. רבי אלעזר המודעי אומר, כדי שלא ילקט אדם מהיום למחר, שנאמר דבר יום ביומו. מי שברא יום, ברא פרנסתו של אותו יום. מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר, כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמונה. למדנו שסגולת שפע פרנסה שכולנו מתעסקים בו בשבוע הזה, פרשת בשלח, פרשת המן, יום שלישי, סגולת הפרנסה האמיתית זאת האמונה. כך אנחנו לומדים מתוך הספר. כשאדם מאמין ויודע שפותח את ידיך ומזביע לך חי רצון, זה מביא לו את השפע ואת הברכה. להצטרפות ולקבלת הספר ותן חלקנו, או בבית או דרך המייל, תתקשרו כוכבית 3029. אתם חייבים זאת לעצמכם. ותן חלקנו לכל יהודי בכל עת, חמש דקות לימוד יומי.
לא כך מכינים הרצאה. זה שאתה למדת יפה סוגיה מסוימת על כל רבדיה, זה לא בהכרח מעניין את המאזינים. אז תבחר נושא שבאמת נוגע ומסקרן.
להגדיר מה המטרה שלי בהרצאה, מה אני רוצה להעביר פה, מה הפואנטה שלי.
לראשונה בשידור, המרצה, הסודות שיהפכו כל דרשה לנאום בלתי נשכח. הרב אליעזר איזיקוביץ', הרב דוקטור דניאל נשיא ובחירי המרצים של ערכים בסדרת תוכניות מרתקת על אומנות הדיבור בציבור. ובפרק הבא, כיצד מרתקים קהל, על חשיבות הקריזמה, קצב הדיבור, הטון ויצירת דרמה. המרצה, יום ראשון 10 בלילה, כאן בקול חי.
קול חי תמיד איתי.
חדשות קול חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. מרן ראש הישיבה, הגאון הרב אהרון לייב שטיימן, המאושפז במרכז הרפואי מעייני הישועה בבני ברק, סובל מה...